ככל צדיך הגאולה מתקדם, אנחנו אומרים יותר ויותר לחזור לירושלמי. אמרנו זה לא לוותר על הבבלי, אבל כן יותר ויותר לחזור לירושלמי. ואז בסוף מה שראינו אתמול, בתחילת עמוד 10 למעלה, אז הרב כתב שכאילו הדרך ההשכלה העליונה שנמצא בארץ ישראל, אז יש לי יותר נוטה לדברים ככה מופשטים, שירושלים יותר סומך על זה. ואמרנו נקודה חשובה, שהתלמוד הוא אין דרכו לכתוב את הדברים המופשטים, הוא מסתיר אותם, הוא מלביש אותם, יש רמזים שדרכם אפשר להגיע אליהם, אבל זה לא כתוב בצורה גלויה. וזה דבר חשוב להבין אותו, כי הרבה פעמים אנחנו כאילו שואלים למה, רואים איזה יסוד רוחני או משהו, למה הגמרא לא כתבה אותו? לא, היא לא כתבה אותו כי רצתה להסתיר אותו, היא רצתה להלביש אותו. בטח כשהדברים נוסעים בגלות, הירושלמי קצת יותר מאפשר לעצמו לכתוב דברים יותר מופשטים, וגם בירושלמי זה עדיין סתום, כדי שמי שרוצה להגיע לשם צריך להתאמץ ולעמול ולהגיע, שלא יהיה גלוי ככה לכל. ואז הוא נתן דוגמה, הרב.
הרב, מה העניין בלהסתיר? זאת אומרת, אם אנחנו הרבה מצטערים על חוסר את האמונה של הדורות הקודמים, מה העניין שהגמרא להסתיר? אדרבה, כולם ידעו.
דברים גדולים שיוצאים החוצה, הם לא נשארים גדולים. הם הופכים להיות קטנים וחיצוניים. כמו גוף האדם, שאנחנו מסתירים אותו, לא כי הוא לא קדוש, אלא כי הוא... אם הוא יצא החוצה בלי הסתרות, אז זה ייפול למקום הנמוך של המציאות. למבט הקטן, כמו שדיברנו בלבושים. אז לכן גם סודות התורה, אם סודות התורה כתוב כבשים ללבושך, צריך לכבוש דברי תורה, סתרי תורה. כי אם הם עכשיו תלך לשוק ותלמד סתרי תורה, זה לא ירומם את האנשים, אלא זה יוריד את סתרי תורה לשוק. כן צריך למצוא את הדרכים איך סתרי תורה יוצאים לעם ישראל בלבושים מתאימים, כדי שבאמת ירימו לאט לאט ולא יגרמו פשוט לזלזל בדברים הקדושים והעליונים האלה. בסדר, אז זה בגדול כל העניין ההסתרה, הוא בעצם בבת של יש פה אור גדול, וצריך למצוא את הכלים המתאימים שהוא יופיע כדי שנוכל לקבל אותו והוא לא יסנבר אותנו, ואז ממילא זה יהיה חושך ולא יהיה... בסדר?
אבל כשאנחנו כותבים ספרי קבלה, כותבים את הזוהר למשל, אז בסוף זה מונגש כאילו מי שרוצה יכול לקרוא.
מצד אחד נכון. מצד שני, גם כשזה כתוב, תפתח עכשיו זוהר, תנסה לקרוא, תראה שגם כשאתה קורא מה שכתוב, אתה יותר לא מבין מי שאתה מבין. אם לא עכשיו יבוא רב ויסביר לך עכשיו את עומק הדברים, ואז כשזה צריך רב, אז כבר הוא רואה מי ראוי ומה ראוי ומה להגיד בכל מקום. גם סתרי תורה, גם כשהם כתובים, הם עדיין כתובים בצורה של סתרי תורה. זה נכון שזה כבר יותר עמוק, ולכן גם לא כל אחד עכשיו ייגש לזוהר הקדוש. אבל אם מישהו ינסה לגש לזוהר הקדוש כשהוא לא מתאים לזה, אז יש לו תורת הדרכים לסנן אותו החוצה, אבל גם זה, אדם יכול לראות את הדברים הגדולים האלה למקומות נמוכים. בסדר, אבל זה עדיין מוסתר גם בתורה שזה כתוב. זה מתאמץ הרבה כדי להגיע לעומק, גם כשזה כבר כתוב. ואז הרב הביא את הדברי הרמה מפנו, וזה הזכרנו שכל מקום שכתוב שתיק רב בגמרא היה בזה עניין נסתר. זאת אומרת, רב שותק לא כי אין לו תשובה, אלא כי התשובה היא נסתרת, אז היא לא כתובה בגמרא. ולכן כשיש שתיק, כשיש קושייה בגמרא שאינה לה תירוץ, אז מבחינתנו זה נורה אדומה, ככה שצריך להעמיק פה עוד ולהבין, יש פה יסוד שהגמרא רצתה לרמוז אותו, אבל לא לכתוב אותו. איך היא רמזה? היא ראתה, תראה, יש פה משהו קשה שלא מסתדר. אז אתה עכשיו תתאמץ ותראה איך אתה מצליח כן לנסות להבין את הדבר.
שיש תיקו הרב זה גם כאילו?
מה זה?
שיש תיקו בגמרא כאילו, טוב, כאילו
תיקו. תיקו זה משהו שהוא קצת אחר, אבל גם שם ודאי שצריך להם... תיקו זה יותר כשיש כאילו... אין הכרעה. צריך להבין פה מהם שני הצדדים שאין ביניהם הכרעה. אבל שתיק זה יותר, יש פה איזה דעה, יש עליה קושייה והיא לא מתרצת, אז כאילו היינו מצפים שהיא נדחתה, שזה טעות. אז למה הגמרא לא דחתה? למה הוא לא אמר שחזר בו? צריך להבין שבכל זאת יש פה כן משהו עמוק. טוב, בסוף הפסקה כתב הרב, אם פה נמשיך, ישנן סברות מופשטות למחביר רמוזות בבבלי שאין מסגנון הירושלמי. למרות שהירושלמי יותר סומך על הסברות המופשטות, גם בבבלי יש המון דברים כאלה, תמיד בירושלמי זה עוד יותר, ואז הרב מביא פה כמה דוגמאות, שזה ארוך, זאת אומרת צריך שם כמה סוגיות שהרב מסביר אותן בצורה מאוד עמוקה, בבבלי, ואם יהיה שמסייע בעדינו, אז נמצא הזדמנויות אולי קצת טיפה להראות, לראות את הדוגמאות של הרב, אבל זה כבר דורש כבר שיעור בפעצמו, בלי נדר. ויש לרמוז דוגמה על קירוב הרעיון לנסתר ונשגב שבירושלמי יותר מכפי הסגנון הרגיל של בבלי, שסתמו הדברים יותר בזה מפני כוח התלמידים שאינו כל כך יפה בחוץ לארץ. מעד היומה, בעובדה דשימון הצדיק, שעובר על זה הבבלי בשתיקה, והירושלמי מתנסה לחביון עוז הסוד, ופריך על זה, ואקטי וכל אדם וכולי, אני אומר הקדוש ברוך הוא. מה הסיפור שם ביומה? אנחנו לקראת יום כיפור, מסופר של שמעון הצדיק, אז הוא נכנס לקודש הקודש, שנה אחת הוא אמר לתלמידים שלו שהוא כנראה, זה השנה האחרונה שלו, שאלו אותו איך הוא יודע. אז הוא אמר כל שנה שהוא נכנס לקודש הקודשים, עם הקטורת, ביום כיפור, אז מתלווה אליו אדם, דמות, לבושה לבנים, ונכנסתי תוך נימה, הדמות הזאת, וביום כיפור הזה הוא אמר היא הייתה לבושה שחורית, ובאמת הוא, באותה שנה הוא נפטר. אז הבבלי יותר סיפור כאן. הירושלמי שואל, והרי כתוב בכל אדם לא איתו בבואי לקודש, אז איך יכול להיות שנכנסה איתו דמות? עכשיו מסיים, אני אומר הקדוש ברוך הוא. לא יודע מה עושים כזה גמרא.
בבבלי הייתה ואמרה שזה היה אדם ממש?
לא כתוב, בבבלי עוצר את הסיפור, הוא לא שואל בכלל. בסדר?
ירושלמי הייתה ואמרה שזה בן אדם ממש.
הבינו שזה לא יכול להיות, מצד שני כאילו מה... בכל אופן, אז עכשיו גם הקדוש ברוך הוא כמובן, צריך להבין מה זה הקדוש ברוך הוא דמות, כאילו, לא משנה, לא ניכנס לבור ירושלמי, אבל אומר הרב, רק תראה שהבבלי עצר. למה הוא עצר? כי זה דברים שלא מתאימים בכלל לבוא לפתוח אותם בחוץ לארץ. גם בארץ ישראל זה עוד סתום, גם עכשיו פה צריך עוד ביאור, אבל ירושלמי, הוא כבר פחות מפחד להגיע למקומות היותר עמוקים האלה, והוא משאיר לנו עכשיו להתקדם עם זה, אבל הבבלי בכלל לא רוצה להגיע לשם. וכן יש להביא ראייה על רמז הנטייה אפילו מדיוק הלשון. כן, הוא אומר, אני אביא לכם דוגמה, על זה שאפילו מדקדוקים קטנים בלשון יש הבדל בין הבבלי וירושלמי, מיד רבי יוחנן בן בגבג, ושלח את רבי יהודה בן פטרה בקידושין, כן, שאתה בקיא בחדרי תורה. כן, אז כתוב שאתה שאלת אותו שאלה, אמר לו זה משהו, אתה בקיא בחדרי תורה. בירושלמי כתוב, אתה בקיא בסתרי תורה. הבדל קטן, חדרי תורה או סתרי תורה, זו אותה כוונה. אבל ירושלמי אומר ככה בצורה פשוטה, זה מדובר בסתרי תורה. הבבלי אומר חדרי תורה, חדרי תורה אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות. חדרי הלוכה, חדרי, לא יודע מה, ענייני נגעים, ענייני איסור ועתר. בסוף הכוונה זה סתרי תורה, אבל ירושלמי, גם את המילה סתרי תורה, הבבלי הסתיר אותה, כתב אותה בחדרי תורה, והירושלמי כותב בצורה פשוטה, סתרי תורה, אתה בקיא בסתרי תורה. והיינו כפי נטייה בירושלמי שפועלת על הסגנון, כן, אז בכל אופן אמרנו שזה דרך לימוד מבחינתנו, זאת אומרת, כמה דברים פה. תדעי מה, בוא נקרא רגע את הפסקה האחרונה באיגרת ואחרי נסכם כמה נקודות. והדרה גדולתו דמנשמע אזכו לי לקדש שם שמה מפרסיה, הקווה שמגגלים זכות על ידי זכאי, ועל ידות התעורר ישוע גם כן על דבר חפץ לבבי, שרגיליתי ומכתבי לכבוד גדולתו שיחיה, על הדבר הנכבד של קביעות ישיבה פה בעיר הקודש, במרכז היישוב החדש, הצריך שמירה מרובה, ויש תקווה לכוננו, וזה ביפו הרב כותב את זה, כן? יפו זה היישוב החדש, זה לא בירושלים, בירושלים יש את היישוב הישן. ביפו זה היישוב החדש, צריך להקים שם ישיבה, חזון של הרב התגשם, נכון? יש היום ישיבה גדולה, חזקה ביפו, מה שהרב התפלל לדבר הזה. נצרת עילית עוד לא הייתה כשהרב היה, אז הוא לא אמר להקים ישיבה בנצרת עילית, אבל הרב צבי יהודה כבר כן אמר. בכל אופן, כן, צריך שמירה מרובה ויש תקווה לכוננו לסגבו בקדושת אמונת אומן, כחפץ לבב כל עירי השם וחושבי שמו יתברך. אמונה צריך לזה יצא בתושייה. אני הנני עני וכואב, צעיר לימים ולדעת, הקווה של ידי קיבוץ גדולי עם השם מזה ומזה, אשר יתמכון ונעולו בעצתם, נוכל לחזק את דגל תורת אמת בארץ הקודש, לקבוע ברכה לדורות בתורת השם יתברך. ואשרי הזוכים לעבוד בתורת הקודש, שעוד לחיות את ארץ הקודש בחיי אמת, לחתום בברכה וכו'. אז כמה נקודות פה באיגרת. נקודה ראשונה, עצם ההבנה הזאת שבארץ, שתי הבחינות של ההלכה והאגדה, הנבואה ורוח הקודש והחוכמה, שבעצם זה שתי צורות לימוד, והרב מחדש פה באיגרת שלמרות הכלל שלא בשמיים היא, רוח הקודש משפיעה על סדרי הלימוד והיא גם משפיעה על פסקי ההלכה. לדוגמה, במקום שיש ספק בארץ, אז השמיים יכולים כן להכריע, הרוח הקודש יכולה כן להכריע, אם אין הכרעה בארץ וכדומה. ובטח על סדרי הלימוד רוח הקודש היא משפיעה, ובטח על הבנת עומק הדברים, והמשמעות הפנימית של הדברים, בוודאי רוח הקודש משפיעה, ולכן ירושלמי יותר נוטה לדברים רוחניים, אבל גם הבבלי יש המון דברים רוחניים שנסתרים ורמוזים בו, ומסור לתלמידי חכמים שיבואו ויתאמצו ויעמיקו ולחפשו את הדברים האלה. ושני כללים גם מעשיים בלימוד יש פה. כלל אחד, השעת יקרב, כשיש קושייה בגמרא שאין עליה תשובה, זה נורה אדומה מבחינתנו שאנחנו רוצים עכשיו להעמיק, להבין פה מה מתחבא כאן. הכלל השני, יש כמה וכמה מקומות, מה שראינו זה בסוכה, נכון? סוגיה של שתיים כלחתן ושלישית אפילו טפח, שאלו אותו שעשית בעל אחסון, הוא שעתיק, כן, נכון. אז הרב ויצמן הרחיב את זה לכל שתיקה, לכל קושיה בלי תשובה. הרי מה מפן הוא מדבר על שעתיק רב, אבל רואים את זה בעוד הרבה דוגמאות. דוגמה עוד משמעותית שרואים את זה במיטב הארץ, הרב ויצמן מראה דוגמה מובהקת, שהמחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע האם גאולה תלויה בתשובה או לא, אז הם מתווכחים שם עם פסוקים, ובסוף רבי אליעזר שותק, וההבנה הפשוטה שהוא חזר בו והלכה כרבי יהושע. אבל בעל הלשם מביא שבזוהר הקדוש אותו רבי אליעזר הוא אמר שהוא לא חזר בו, אומר שהגאולה כן תלויה בתשובה, אבל היא לא תלויה בתשובה של כל עם ישראל, אלא מספיק חד הכנישתא, קהילה אחת, ציבור אחד שחוזר בתשובה, הוא יכול לזכות את כל עם ישראל. לכן הוא לא רצה להגיד את זה בגלוי, כי אם הוא יגיד את זה עכשיו, אנשים יגידו בסדר, אז אפשר לחגוג, ומספיק, יהיה איזה קהילה אחת, עכשיו יהיה ויכוח רק מי הקהילה, זה קהילה במאה שעורים, או במרכז, או ב... לא יודע, אבל מספיק קהילה. אז לכן הוא לא אמר את זה, אבל הוא שתק, והוא בזוהר הקדוש, שם סדרי תורה, שם גילה.
זה סדרי תורה, העניין הזה של קהילה אחת?
כן. זה סתרי תורה, להגיד שקהילה אחת שחוזרת בתשובה יכולה לזכות את כל עם ישראל, משתי סיבות את סתרי תורה. סיבה אחת, איך זה יכול להיות? כאילו מה זאת אומרת, רוב עם ישראל חוטא בקהילה אחת, צריך פה להבין בהבנה פנימית שאת הנוגעה של ערבות ישראל והנשמות, ואיך צדיק אחד יכול להיות. סיבה שנייה, שזה דבר שאני לא רוצה לגלות אותו, כי אם אני אגלה אותו זה יגרום לחס ושלום, לרפיון. לצדיקים שאתה מגלה אותו, זה אדרבה, נותן להם מוטיבציה, אני אתאמץ עוד יותר עכשיו. אבל אם אתה מגלה את זה להמון, אז יגידו, בסדר, אני לא אוכל את זה, זה הצדיקים, אבל מלא, אני לא צריך לראות טוב, בסדר? טוב, אבל זה בהזדמנות אחרת. בכל מקרה, זה הכלל של שעתיק. בסדר? אז זה האיגרת הזאת, מה השעה? טוב, בואו נתחיל קצת את הפסקה באורות הקודש, ונמשיך אותה בלי נדר בשבוע הבא. בשבוע הבא בעצם זה כאילו, יום ראשון אני לא פה, כנראה כל היום אמרתי לכם, אז אתם עם הרב יאיר, ואנחנו עם שיעור א', רוב הסיכויים שאני לא אגיע, אנחנו באים בדרום, לא, אם אני אגיע אז נדבר, אבל כאילו, נראה לי, נדמה לי שבכל מקרה כבר הרב דני אמר לרב מכנס, הוא יעביר שיעור לכל הישיבה, אז לא יהיה דרך השם, בעצם אז נפגש אחרי זה בראש השנה, וביום חמישי אחרי ראש השנה, לא יודע, צום גדליה, גם אני מתאר לעצמי שלא יודע, כאילו זה יום אחר, לוז אחר כזה, כאילו שהרב יוסי מעביר את הסדר בוקר לכל הישיבה, ובבוקר יש תפילה יותר ארוכה, אז קיצור, ניפגש כבר יום ראשון עוד בעזרת השם, אבל בואו נתחיל בכל מקרה. פסקה שנקראת ייחוד ההלכה והאגדה. ההלכה והאגדה צריכות להתאחד זו עם זו. בפשטות, ההלכה זה כל הצד הנגלה של התורה, סוגיות הלכתיות, האגדה זה הצד העיוני, הרוחני, האמוני, הן צריכות להתאחד זו עם זו. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהן. מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס באגדה, וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית הבאה מתוך מנוחת הנפש שיסודה באחדות הפנימית. איננו קוראים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד של ידיין ההלכה והאגדה תתחבר לחיבור עצמי. קודם כל הרב אומר משפט ראשון, ההלכה והאגדה צריכות להתאחד זו עם זו. זאת אומרת, דיברנו שזה כמו גוף ונשמה, גוף ונשמה צריכים להופיע ביחד. שהגוף ונשמה נפרדים ומיטה ומחלה. וגם בתורה צריך לאחד את הגוף והנשמה. היה אפשר להגיד שזה יקרה ממילא. מה זה היה אפשר להגיד? יש גישות כאלה שאומרות כאילו, חשוב ללמוד הלכה, חשוב ללמוד אגדה, אבל אתה לא צריך לעשות משהו כדי לחבר אותם. זה כבר יקרה. אתה תלמד הלכה, תהיה איש הלכה, תהיה איש אגדה, איש אמונה. הדברים כבר יתאחדו בפנים. אבל הרב פה לא אומר כך. הכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח להביא גם את ההתאחדות הרוחנית שלהן. זה שכשאדם עוסק בהלכה, כשהוא נכנס באגדה, או הפוך, עוסק באגדה, נכנס בהלכה, הוא מרגיש שזה סתירה, הוא מרגיש שהוא כאילו יצא מעולם אחד, נכנס לעולם שני, הדבר הזה נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית. ההפריה הרוחנית בתורה, החלק היותר גדול שלה הוא מההתאחדות של הגוף והנשמה שלה. שדווקא החיבור והאחדות בין הגוף והנשמה, בין העולם המלכתי לעולם האגדתי הרוחני, זה יוצר הפריה עכשיו ומגדיל את התורה. זה צריך לבוא מנוחת הנפש, שזה באחדות הפנימית. עכשיו הרב כותב, הננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד. זה לא רק משהו תיאורטי. יש קריאה שאנחנו צריכים לסלול מסילות באורחות הלימוד, כדי שנוכל ללכת בדרכים כאלה שהן יודעות לאחד הלכה והאגדה. זה לא דבר שיקרה ממילא, הוא גם יקרה ממילא, כי כל דבר כזה כל כך גדול, ודאי שהקדוש ברוך הוא דוחף אותו, ולאט לאט הולך וקורה. אבל האחריות שלנו בתהליך הזה הוא לסול את המסילות האלה. להגדיר כללים, דרכי לימוד, איך לומדים בצורה כזאת. על ידיהן, על ידי הדרכים האלה, ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי. חיבור עצמי זה לא משהו חיצוני. למה? כי יש, זה שיש שיעורים, הרבה פעמים כבר, לאורך הדורות. יכול להיות שעכשיו הרב נותן דרשה, נותן בדרשה הלכות, ואז נותן אגדות. יש כל מיני ספרים כאלה, נכון? השבת בהלכה ובהגדה. סוכות בהלכה ובהגדה. ספרים טובים, שמביאים גם הלכות וגם אגדות. ואז אתה לומד אותם, אתה גם יודע מה לעשות. אני נכנס לדרשת, דרשה של הרב עכשיו, בסעודה שלישית, בבית כנסת. נותן קצת הלכות ככה, לא יודע, נוגע בהלכות מצוות הפליאות בארץ, ונותן אחר כך קצת אגדה, קצת ככה מדרשים. זה דבר טוב, אתה גם יודע עכשיו הלכות, ואתה גם ככה, זה מחזק ככה את המוטיבציה, את המשמעות וכו', אבל זה עדיין לא איחוד עצמי. זה עדיין לא חיבור שהוא מסביר לך עכשיו כל הלכה, מה הנשמה שלה, מה המשמעות הרוחנית שלה. זה, כשהרב מדבר ייחוד עצמי, הייחוד זה לא ללמוד גם את זה וגם את זה, ואז ככה להתבשם בשני הצדדים, אלא לאחד שהדברים יופיעו בצורה אחדותית. זה מה שהרב קורא פה בפסקה. עכשיו את פסקה אחת. הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. הוא כוח יסודי עובר כחוט השני בכל גילויי החיים, בכל פינותיהם. הוא צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה. קירוב עולמות רחוקים, כל בניין העולם הרוחני ושכלולו, הוא יושב על היסוד הזה. עכשיו, זה יסוד שהעולם הולך וצועד אליו. פעם העולם הרבה הרבה יותר היה בצורה מאוד מאוד ככה, שדברים מחולקים, מנתח דברים בצורה נפרדת, כן? הפילוסופיה כאילו התחילה את צורת המחשבה הזאת, שלנתח דברים, לחלק לקבוצות, לתופעות שונות, לחוקים, כן? ולהפריד. והעולם היום הולך לכיוון השני. אחרי שהוא עבר הרבה הרבה שנים את התפיסה הזאת של ההפרדה, הוא היום הרבה יותר הולך לכיוון של לקרב עולמות רחוקים. זה נכון בעולם הרפואה, שאם פעם כל רופא היה לו ראייה צרה של בדיוק הוא מומחה לציפור הנאמנית ביד שמאל, והרופא הזה מומחה לאוזניים, והרופא הזה מומחה לקיבה וכו' וכו', אז היום יש גם מה שקוראים לו, אוהבים לקרוא לזה המבט ההוליסטי, כאילו אתה... יש גם רופאים שהם מומחים לדברים, אבל הרפואה הרבה יותר עכשיו מסתכלת על על המערכת של גוף האדם בצורה הרבה יותר כוללת, ואיך דבר אחד משפיע על הדבר אחר, ומפה נולד כל הרפואה המשלימה גם, והרפלקסולוגיה, והומאופתיה, ועוד כל מיני דברים כאלה. גם בעולם המדע, יש כאילו הרבה יותר כל מיני לימודים באוניברסיטה שמחברים מקצועות שונים, נכון? אלקטרואופטיקה, ועוד כל מיני דברים כאלה. אסטרופיזיקה, כן, בדיוק. שזה הבנה איך הדברים, זה לא סתם חיברו, אלא כי באמת הדברים משפיעים ביוטכנולוגיה, איך פיתוח טכנולוגי הוא יכול גם להשפיע בתוך עולם הביולוגיה וליצור דברים וכולי וכולי. באמת מוצאים דרכים לחבר, כי הדברים בעומק הם מאוחדים, בעולם הם מופיעים נפרדים, והעבודה של האדם היא להתחיל לחבר את הנפרדים האלה, זאת אומרת להפוך את העולם, מה שנקרא מרשות הרבים, לרשות היחיד, איך הדברים לאט לאט מתאחדים. ובטח ובטח בעולם הרוחני זה ככה, כי גם בעולם הרוחני, כאילו בעבודת השם, היום הרבה יותר מדברים, כאילו איך עולם רוחני של אדם הוא מושפע גם מעולם הנפשי שלו, ולכן התהליך של עבודת השם הוא לא יכול להיות רק במקום הנפשי וגם לא רק במקום הרוחני, הוא צריך להיות לחבר את שניהם וכן הלאה וכן הלאה. אז גם בהופעת התורה הדברים צריכים ללכת ולהתאחד. התכונה האנליטית המנתחת, אחרי שפועלת את פעולתה המנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו, צריכה היא להניח מקום לתכונה הסינתטית, המחברת, מאחדת, להופיע באור הנשמה המאחדת, שכל המדעים, כל המקצועות הרוחניים לגווניהם השונים, ייראו על ידה כאיברים שונים בגבייה אחת מחוטבה ואיתנה. שנשמה אחת מחוטבה ואיתנה וחיה רבת העונים מהירה בה. בהתחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה, תגרור אחרי המון חיבורים והרמוניות לאין חקר. והעולמים השמימיים והעולמים הארציים, האנושיות הבשרית והאנושיות הרעיונית, עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם, יתאחדו יחד לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה לגודל שכלול גמור. ומתוך הדעה הזאת יופיע אור חדש למקצוע המיוחד שאנחנו באים לשים בו את עינינו ולבנו בחקרי התורה, חיבור הלכה והאגדה. החיבור הזה, זאת אומרת, הרב אומר, התהליך הזה של ייחוד הלכה והאגדה, הוא ישפיע מכיוון שהתורה היא לב של המציאות, ככל שיותר נאחד הלכה והאגדה בתוך התורה, הדבר הזה ישפיע גם על כל המבט על העולם, שהתהליכים של המבט של הייחוד חלקים שונים בעולם הוא יתקדם, וזה בעצמו יחזור עוד פעם, ועל ההלכה והאגדה יעזור לנו לחבר אותם חיבור עוד יותר עמוק. עכשיו יש פה משפט חשוב. החיבור הזה אינו כי אם התגלות האחדות החבויה בהן מאז ומעולם. הייחוד הלכה, אנחנו לא מנסים בצורה חיצונית לחבר הלכות לאגדות. כאילו ליצור פה עכשיו כל מיני מוטציות חדשות. התפיסה היא שהדברים בשורש הם מאוחדים. כל הלכה שירדה לעולם, היא ירדה עם הנשמה שלה. אבל בעולם זה מופיע בצורה נפרדת. אנחנו רק רוצים לגלות, לא רוצים להמציא שום דבר חדש. אנחנו רק רוצים לגלות את האחדות שחבויה בהם מאז ומעולם, כשהיא נסתרת, ועכשיו אנחנו תפקיד שם לבוא ולאט לאט לגלות אותה. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה. וכל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. והתורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג, והעבודה הלימודית צריכה להתגלות בתור צורה פועלת, באופן מתודי על היסוד המאחד על הזה, שתוצאותיו כבירות מאוד. אני יכול
לסביר את המשפט של האגדה זה יראת חטא?
בצורה פשוטה, הלכה, טעם תורה, הוא אמור לרדת עד לנקודות הכי פשוטים בחיים. הלכה היא, בשביל לקיים את ההלכה, צריך יראת חטא. אבל מאיפה מגיעה יראת חטא? אדם יכול ללמוד הלכה, אבל זה כמו לא רוצה לקיים את זה. יראת חטא מגיעה מהעולם האגדה. העולם של, אתה נפגש עם דברים גדולים של התורה, נפגש עם מנהגות אלוקיות, עם גדולת השם מדבר האחים וכו' וכו'. הדבר הזה מוליד יראת חטא. ההלכה היא הופעה של התורה, איך האור האלוקי יורד, והוא מורה לנו במציאות איך ללכת. אבל אי אפשר את כל אחד, זאת אומרת, אם אדם יהיה רק באחד צד, אם הדברים מנותקים, אז כאילו יראת חטא בלי הלכה, אני לא יודע מה לעשות, איך לבטא אותה במציאות. והלכה בלי יראת חטא, אז כאילו, ממילא אדם יעשה אותה כמצוות אנשים מלומדה, ובסוף זה ייפול. בסדר? אז הייחוד הלכה והאגדה הוא בסוף גם משפיע, ובדור שלנו חושב מאוד רואים את זה, שכאילו בדורות קודמים, שהיה הרבה יותר שמרנות, אז אפשר לקיים הלכה גם כאילו כשלא עוסקים באגדה, אבל בדור שלנו כשיש רצון להתחבר, רצון שהדברים יהיו מזוהים עם העולם הפנימי, אז הייחוד הלכה והגדה הוא מאוד מאוד משפיע בסופו של דבר גם על כל המבט של האדם, על, 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 על עבודת השם, על התורה הקדושה, על החיים. וממילא זה דבר שהוא בדור שלנו, הוא לא איזה תוספת, הוא דבר שהוא בסיסי בכל הופעת התורה ועבודת השם של עם ישראל, של הכלל ושל הפרט. טוב, אנחנו נעצור בזה, נמשיך בלי נדר להמשך. היום אנחנו ביום חזרה.